כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום חמישי היום, 16 ביולי 2026, בית באב, תפשין פי וב. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:20. אזור תל אביב עכשיו, טמפרטורות רגילות לעונה, גם חם, גם לח, 25 מעלות, 76% לחות, בצהריים המקסימום 30 מעלות, עם 53% לחות. טהרן מכוונת לחלל, זו הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, הלוויינים והמשגרים שבדרך. ההתבטויות של ראש סוכנות החלל האיראנית מבהירות שאיראן צפויה לחנוך בחודשים הקרובים מעבדות, מרכזי שליטה ואתר שיגור חדש. בהצהרה שהוא מסר הדגיש שאיראן מפתחת לווייני תצפית ותקשורת, לוויין מקם, ראשון מתוצרת מקומית ומשגרים מתקדמים. טהרן מתכוונת ומכוונת לחלל. מוואלה אני עוברת למעריב עכשיו, עמוד הבית, כותרת ראשית. המלחמה מתקרבת לנקודת רתיחה, טראמפ שוקל להכניס כוחות לאיראן. לפי דיווחים בוול סטריט ג'ורנל וגם באקסיוס, בית הלבן בוחן תקיפת אתר גרעין בעומק של עד 145 מטרים והשתלטות על איים איראניים. ובמקביל החל גל תקיפות חריג. האורך הבוקר הוא אחיעד לוק, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. נתחיל, אבל כמובן מונדיאל. ארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל. זה היה מותחן, ממש מותחן. ניצחה אלופת העולם המכהנת אנגליה 2-1, שער בתוספת הזמן. מסי בישל שני שערים שכבשה ארגנטינה. יום ראשון הקרוב, משחק הגמר. ארגנטינה תתמודד עם ספרד על התואר הנכסף. אנחנו כמובן נהיה כאן, בוודאי. נהיה כאן כדי לדווח. אז כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך. רגע לפני שהכנסת הנוכחית מתפזרת, בליץ, פשוט בליץ חקיקה, נמשך. הלילה אושר חוק נוסף שהובילה הקואליציה, החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה. מטרתו להרחיב את ההפרדה הקיימת כיום במוסדות להשכלה גבוהה. הצעת החוקה זכתה לרוב של 52 תומכים, לעומת 43 מתנגדים. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מעוצמה יהודית, כתבה בחשבונה ברשת X, כי היום אמרנו בכל ברור שבמדינת ישראל אף אחד לא צריך לוותר על הזהות שלו כדי ללמוד ולהתקדם. וקודם לכן אישרה הכנסת את החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. 65 הצביעו בעד, 51 נגד. גם הפעם ראש הממשלה נתניהו נהדר מהצבעה. גופים שונים, בהם התנועה לאיכות השלטון והאגודה לזכויות האזרח, הודיעו שבכוונתם לעתור לבגץ נגד החוק. ובגץ כבר נדרש לחקיקה אחרת שעברה אתמול בעתירה נגד חוק הקפאת מעצר תלמידי ישיבות. הוציא בגץ צו על תנאי, לפיו החוק לא ייכנס לתוקף. זה צו של בגץ, והוא יישאר בתוקף עד שתתקבל החלטה אחרת בנושא. ועל פי נימוקי השופטים, החוק שמקודם בימים אלה סותר את הפסיקה שמדברת על שוויון בנטל, וכן את עמדות גורמי המקצוע, לפיהן פעולות שכאלה מעודדות השתמטות משירות צבאי. בגץ צפוי לקיים בהמשך דיון בהרכב מורחב. כך נשמע היו"ר אוחנה.
הצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, הצבעה כעת.
לא, בלי מחיאות כפיים.
בלי מחיאות כפיים. 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה. הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
הבוקר הכנסת צפויה לדון גם בחוק להחלשת התקשורת, מוביל השר שלמה קראי, וגם בערכת השירות הסדיר בצהל ל-32 חודשים. אז גם הלילה, מתקפות נרחבות של הצבא האמריקני באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע לפנות בוקר, השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות בדרום איראן. ועל פי הודעת הצבא, התקיפות כוונו נגד מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים וכתבמים, ומתקני מעקב חופיים. האיראנים ירו בתגובה על בחריין. דיווחים שונים הופעלו מערכות הגנה אווירית גם באזור הבירה טהרן, עד כה לא התקבלה הודעה רשמית בעניין, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, בוחן מספר אפשרויות, בהן הרחבת התקיפות האוויריות, משלוח כוחות קרקע כדי להשתלט על איים איראנים, סמוך למיצר אורמוז, ותקיפות מתקן מבוצר שעשוי לשמש לפעילות גרעינית חשאית. בכנס בפנסילבניה התייחס טראמפ, למערכה הצבאית וטען שארצות הברית מצליחה מאוד מול איראן. והנשיא סיפר שבדרכו לאירוע קיבל שיחת טלפון מטעם איראן עם בקשה לקיים פגישה. טראמפ ציין כי האיראנים רוצים להגיע להסדר, אבל כשהוא נשאל אם הוא שוקל לחסל את משמרות המהפכה כפי שקרה עם דאש, הוא אמר כן, התשובה הייתה חיובית. אלפי ישראלים שישועים בחול מתעדדים לשוב ארצה כדי להצביע בבחירות. הן צפויות להערך ב-27 באוקטובר. בימים אלה מתנהל קמפיין גדול לעידוד ישראלים שלא שועים בארץ. בואו לארץ, בואו להצביע, בואו לממש את זכותכם הדמוקרטית לבחור. אבל גורמים בצמרת של משרד התחבורה דנים בדרכים לצמצם ככל הניתן את מספר הטיסות הלא סדירות לישראל בימים שלפני הבחירות לכנסת, ובניסיון להקשות על ישראלים להגיע להצביע. וזה דווח אמש, מי שדיווח הוא יוסי ורטר בהארץ, על סמך דבריו של גורם שמעורה בפרטים. איך הם מתכוונים לעשות את זה? אפשרות אחת, הגבלת מספר רצועות הזמן, הסלוטים שיוקצו לכל טיסה. רשות שדות התעופה היא זו שמקצה את הסלוטים, ומטוס לא רשאי להמריא ארצה מבלי שהוא קיבל סלוט. אפשרות נוספת היא להגביל את מספרן של הטיסות שמגיעות ארצה בשל מצוקת חנייה בנמל התעופה בן גוריון, נגרמה בשל נוכחות מטוסי התדלוק של ארצות הברית במקום.
103 FM, הכותרות.
שש, 15 דקות, 44 שניות, אתם על 103 FM. טמפרטורות רגילות לעונה היום. 25 מעלות עכשיו. 30 בצהריים. אתם על 103 FM, והנה הכותרות הגדולות. רגע לפני שהכנסת הנוכחית מתפזרת, בליץ חקיקה נמשך. הלילה אושר החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה, מטרתו להרחיב את ההפרדה הקיימת כיום, במוסדות להשכלה גבוהה, וקודם לכן אישרה הכנסת את החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, קריאה שנייה ושלישית, וגם הפעם ראש הממשלה נתניהו נהדר מהצבעה. הלילה מתקפות נרחבות של הצבא האמריקני באיראן, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר, כי השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות בדרום איראן. הדיווחים עולה מהם כי הופעלו מערכות הגנה אווירית גם באזור הבירה טהרן, עד כה לא התקבלה הודעה רשמית בעניין. האיראנים ירו בתגובה על בחרן, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, והוא בוחן מספר אפשרויות, בהן פעולה קרקעית באזור הורמוז. וארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל. בתום משחק מותח מאוד ניצחה אלופת העולם המכהנת את אנגליה 2-1, משער בתוספת הזמן, ליאו מסי בישל את שני השערים שכבשה ארגנטינה. יום ראשון הקרוב, משחק הגמר, ארגנטינה מול ספרד. שתיהן על התואר הנכסף. אלה הכותרות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
וציוצים, ציוצים על הבוקר. דור מושכל הוא תסריטאי בארץ נהדרת, מצייץ. הבלגן בג'פניקה נמשך. ונראה שהמשטרה פשוט עובדת עצות. יפה, עובדת עצות. כל הכבוד, מושכל. בועז כהן, האנגלופיל ידוע, שדרן רדיו. מילה טובה על זה ששני חצי הגמר נגמרו ב-90 דקות. אבישי גרינצייג, I-24. חוק ועדת החקירה למחדלי השבעה באוקטובר לא נחקק, כלל לא ניסו להעביר אותו, לא ממלכתית, לא ממשלתית, לא ממלכתית מיוחדת, נדה, כלום. הכל היה משחק, הכל היה משחק מתוכנן כדי להעביר זמן. דובר הליכוד הכחיש, נתניהו מלכתחילה תכנן לא להקים שום ועדת חקירה, כלום. זהו, בואו נמשיך. טוב, מכירים את שנונית, קוראים לה שנונית, לא רק שנונית אלא שנונית באר שבע. כנראה שאתם מכירים אם אתם פעילי סביבה. אני מדברת על לטאה, לטאה נדירה, חיה רק בנגב, עתידה לוט בערפל בגלל פרויקט ענק שמעורב בו כסף גדול, וגם יש קרב גרסאות. אביב לוי מדווח הבוקר בזמן ישראל, כי רק לאחר שהוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לחברת OPC אנרגיה בבעלות עידן אופר להקים שדה סולארי ענק בנגב, התברר לחברי הוועדה שבשטח המיועד חיה לה בשקט השנונית, ושנונית הזו היא מאוד נדירה. ממצאי הסקר שתיעד את השנוניות לא עברו לוועדה, ובחברה להגנת הטבע טוענים שמדובר בהטעיה חמורה ודורשים לבטל את התוכנית, אבל בחברת גיאו-טבע שערכה את הסקר, דוחים את הטענה. גורם בוועדה עיין בתסקיר הסביבתי, שנלווה לתוכנית, זכר שבקרב אנשי המקצוע דובר על כך שצוות מיוחד נשלח לשטח המיועד לתוכנית כדי לנטר את הנוכחות של אותה גברת, של השנונית באר שבע, הלטאה הזאת שחיה במרחבי אדמת הלס בצפון הנגב. זה המקום היחיד בעולם שבו היא מתגוררת. היא מוגדרת מין שנתון בסכנת הכחדה חמורה. עכשיו מגיע עידן אופר עם הפעילויות שלו. אבל בתזכיר שהוגש לוועדה, השנונית הנדירה, איפה היא? יוק, איננה. אם לדייק, צוין שם שעל פי המודלים היא לא נצפתה בסקרי שטח. ולכן בימים אלה נערך סקר יהודי. מחפשים אותה. איפה תוצאות הסקר? הפער הזה נראה מוזר. הגורם מהוועדה התחיל לרחרח. אז בדיקה קצרה עם צוות מומחים שיצא לשטח, העלתה, נכון, ערכו דוח על נוכחות השנונית, אף פגשו רבות מהן בשטח, אותו שטח שמיועד להקמת השדה הסולארי, אבל משום מה הוא לא מצא את דרכו אל החומר שהוגש לוועדה לתשתיות לאומיות. וכשחברי הוועדה הצביעו בעד התוכנית ואישרו הקמת שדה סולארי על שטח של יותר מ-4,000 דונם, הם בכלל לא היו מודעים לכך שהשטח הזה מהווה בית חם ללטאה הנדירה. אז מכאן התלקח אירוע שמסעיר את הקהילות של שומרי הטבע. האם מישהו החליט להעלים את השנונית בשביל לסלול לדרכו של פרויקט תשתית גדול? תלוי. תלוי את מי שואלים. זה קורה ממש מתחת לרדאר. שכונה שלמה בתל אביב משנה את פניה בזמן האחרון. התושבים הוותיקים שם במצוקה. אתר המקום הכי חם בגיהנום פרסם כי שני בתים נהרסו השבוע בשכונת הארגזים, דרום מזרח העיר. עשרות משפחות נוספות ממתינות לגורלן בחשש. סיוון תהל, כתבת האתר, פרסמה שהפרויקט הזה התחיל כפרויקט פינוי בינוי. נשען על מכרז ישן של רשות בקרקעי ישראל. ובמסגרתו רכשו היזם ישעיהו חשקורי, חקשורי זה השם, ואביוד נכסים, הם רכשו את הזכות לבנות 1,200 יחידות דיור, תמורת 1.25 מיליון בלבד, על קרקע ששוויה נעמד באותה עת בפי 175 מיליון שקל. לפי הערכת השמאי הממשלתי. למה הם קיבלו את זה כל כך בזול? לא יודעת. בינתיים זכויות הבנייה במתחם הוגדלו. יותר מאלף, ליותר. לעכשיו זה לא יהיה 1,200 יחידות דיור, אלא 2,100 יחידות דיור. וזה מניב ליזמים רווחי עתק. עכשיו, מה קורה עם התושבים הוותיקים? נותרו ללא הגנה. ללא ודאות לקורת גג. מתווה הפינוי השאיר מאות משפחות בלי פתרון דיור, רק חלק קטן מהן הוכר כזכאי לדירה חלופית. אחרות נדרשו להשתתפות עצמית של מאות אלפי שקלים, והסיוע בשכר, שכר הדירה, נותר זעום. יצא לי לדבר עם שני מפונים שבתיהם נהרסו, סיפרה תושבת השכונה. לא היה להם כוח נפשי להתמודד עם הלחץ שהקבלן הפעיל עליהם. הם פונו באמצעות החוזה, הכריחו אותם לחתום עליו. אני ניסיתי לדבר איתם, אבל הם כבר לא רצו להצטרף אלינו למאבק. הם מיואשים. וזה קורה לנו מתחת לרדאר. שכונה שלמה בתל אביב, משנה את פניה. והתושבים הוותיקים, מה איתם? מסכנים, במצוקה. ארגנטינה בגמר המונדיאל, אחרי דרמה גדולה הלילה באטלנטה. בדקה ה-85 אנגליה הובילה 1-0 על אלופת העולם היוצאת משער של אנטוני גורדון, אבל אז הגיע המהפך. ליאו מסו, מסי, מי אם לא הוא, בישל לפרננדז את שער השוויון בדקה ה-85, ובתוספת הזמן מרטינז השלים את המהפך, וגם את שער הניצחון בישל מספר 10 הגדול, מסי. מסי לא הגיע למונדיאל כדי לקבל מחיאות כפיים על העבר. הוא בן 39, וגם בגיל הזה הוא מסרב להפוך לאטרקציה נוסטלגית, או לאיזה שחקן משלים. הוא הגיע לחצי הגמר אחרי שהוא קבע 8 שערים. אוסיף, 2 בישולים בטורניר. ודווקא כשהיה נדמה שאנגליה הצליחה לעצור אותו, הוא סיפק 2 רגעים ששינו את הכל. מה עם האנגלים? וזה היה אמור להיות הלילה שבו הכדורגל באמת חוזר הביתה. לאחר 60 שנות יובש, מולדת הכדורגל הייתה קרובה מתמיד לגמר מונדיאל ראשון. אבל מול השחקן הגדול בדורו, זה לא הספיק. משחק הגמר של הטורניר, יום ראשון, ניו ג'רסי, תחילו בבקשה, פיצוחים ובירות. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, שהדיחה את צרפת שלשום. זה יהיה מפגש פיקנטי במיוחד. מסי ישחק נגד המדינה שבשיחק מרבית חייו. אני מחכה, לא רק אני, עוד הרבה. יום ראשון בערב. ובינתיים בנדבג, שרת התחבורה מירי רגב הודיעה אתמול בצהריים כי הסתיימה סגת המתדלקים. בהודעה נאמר כי עד ליום שלישי הבא תופחת כמות המטוסים המתדלקים האחרונים בנמל התעופה בן גוריון למספר שיסוכם, ויתר המתדלקים יעוברו לבסיסי צהל שונים במקומות שיקצה משרד הביטחון. מנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן, נשמע אופטימי. רעיון שהוא נתן לענת דודוב כאן אצלנו ב-103FM, אמר, סוכם שבחודשי הקיץ מטוסי התדלוק האמריקנים יחנו בשדות תעופה אחרים, לא בנדבג עצמו.
לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך. יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנדבג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית.
אפשר לעמוד בזה.
שעשינו, אפשר לעמוד בזה, ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
המגישה, השחקנית, יעל בר זוהר, ואיש התקשורת אילון לוי, מצטרפים לערוץ 16. בר זוהר תוביל רצועת בוקר של הערוץ, לוי יגיש רצועת חדשות יומית, תעסוק באירועים המרכזיים בזירה הבינלאומית. הערוץ החדש משודר כעת רק בסלקום TV, עלה לאוויר ב-28 ביוני, פועל מהמתחם שבו פעלו בעבר אולפני הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב. בעלי הערוץ הוא יזם הנדלן איציק חדד, מנהל ההקמה רם לנדס. ערוץ 16 נפתח עם מהדורת חדשות בהגשת יעקב אלון, חצי שעה, עם מערכת עיתונאית מצומצמת יחסית, עד עתה גויסו לערוץ גם המגיש והשחקן צביקה אדר, הוא ינהל את הפקות הבידור, והיוצר והבימאי מאור זגורי ינהל את ההפקות של המקור. תקופת ההשקה הרכה תימשך עד השניים באוגוסט. ועוד, היום, לפני 71 שנים, נולד זוהר ארגוב. בגיל 32 הוא נמצא ללא רוח חיים בתא המעצר של משטרת ראשון לציון.
שחור יום שני אני זורח ביום שלישי כוכב חדש שבו שכב על הגב תפך על הבטן והמוח רץ אור עובד כמו חמור במזוזה אני עבד והמוח רץ
103 FM הכותרות
שש, 31 דקות, 27 שניות, אתם על 103 FM, אנחנו עם הכותרות. טהרן מכוונת לחלל, זו הכותרת הגדולה בוואלה, הלוויינים והמשגרים שבדרך. התבטויות של ראש סוכנות החלל האיראנית מבהירות שאיראן צפויה לחנוך בחודשים הקרובים מעבדות ומרכזי שליטה ואתר שיגור חדש. ובהצהרה שהוא מסר הדגיש שאיראן מפתחת לווייני תצפית ותקשורת, לוויין מקם ראשון מתוצרת מקומית, וגם משגרים מתקדמים, כך בוואלה. במעריב הבוקר, אונליין, נתניהו, שלא תגיד לא ידעתי, כותב אבי אשכנזי. דונלד טראמפ רואה את הדברים שונה לגמרי. סביר להניח שטראמפ זקוק כרגע למהלך של שלום באזור. נסיגה חלקית של ישראל מלבנון או מסוריה יכולה להביא אותו לכדי סיפוק. הבעיה היא שהרצון של טראמפ לא פוגש את הצורך הביטחוני הישראלי כרגע. אבי אשכנזי. הלאה, במעריב. אני עוברת לוויינט. מהפך מהגדות, מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל אחרי ניצחון דרמטי, בגמר המונדיאל, כן? אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה. דרמת ענק באטלנטה הייתה אמש. אנגליה כבר הייתה בדרך לגמר היסטורי, אבל שבע דקות של קסם, פשוט קסם, מהרגליים של ליאו מסי, הוא בן 39. הפכו פיגור לניצחון, 2-1, בלתי נתפס. הקפטן מארגנטינה, בישל ופרננדס בדקה 85, ומרטינס בתוספת הזמן להם בישל, ונשלח את אלופת העולם לגמר מול ספרד, וזה יקרה ביום ראשון. זה היה מהפך מהאגדות, מסי, מסי הגדול. טוב, אחר כך, בהיום, נתניהו נסחט, שר שיקר לי, שרן אסכל בריאיון שהיא נתנה לשירית אביטן כהן, מתפרסם היום, אני אביא קטעים מהריאיון הזה, זה מעניין. ובהארץ, אונליין, הכנסת אישרה סופית את החוק שיאפשר הפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה. החוק אושר, רוב של 52 מול 43 מתנגדים. קובע, מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים, זה לא יחשב כאפליה. אלא זה ייכלל בהגדרה חופש הפעולה של המוסד האקדמי. נו, אני רוצה ללמוד את, לראות את תלמידי הסטודנטים לרפואה לומדים בהפרדה מגדרית. איך זה יעבוד? איך זה יקרה? זה לא יקרה. 12, רצות 12. רוב של 52 מול 43 חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה אושר. ובכלל יש בליץ חקיקה והוא נמשך. הכנסת תדון בחוק להחלשת התקשורת ובהערכת שירות הסדיר. דפנה ליאל הביאה את הכותרת הזאת. ובמעקו, בזמן התקיפות של ארצות הברית, הצד המפתיע של איראן. אחרי האיומים, האמריקנים ממשיכים בתקיפות הנרחבות ברחבי איראן, הגיבה בירי לבסיס בקווייט וגם בירדן, והאזור שבו, האזור וושינגטון תקפה לראשונה. לא ברור על איזה אזור הם מדברים, הם לא מציינים את השם. האם אנחנו לקראת הסלמה? אוקיי, אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, חוק העריקים הוקפא. בית המשפט העליון הוציא צו ביניים שמנחה להמשיך במעצרי משתמטים חרדים משתמטים מגיוס לצהל, ומנגד הקואליציה ממשיכה בבליץ, בליץ החקיקה לפני הבחירות, ואמש הצביע בעד פיצול תפקיד היועמ"ש. היום יעלה להצבעה חוק התקשורת של השר קראי. בידיעות אחרונות, הכנסת ה-25 מגיעה לישורת האחרונה במרתון של חקיקה. סוף הדרך. הכנסת מסיימת היום קדנציה מלאה של 4 שנים, שנים סוערות, עם חוקים שמראים מה באמת חשוב לקואליציה. השבוע נחקקו חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים לתלמידי ישיבות, חוק החלשת היועמ"שית וחוק הלומי הקרב. ודאות גבוהה, חוק הפרדה מגדרית באקדמיה הלילה נחקק. חוק התקשורת של קרעי היום יוצג. תלויים באוויר, חוק הנצחת 7 באוקטובר, לא, אין עוד זמן לטפל בזה. חוק ועדת חקירה ל-7 באוקטובר, לא. וחוק הרשויות להקלה בפקקים, גם זה לא. עניין אחר, כותרת מעניינת, לסובלים מאלרגיה. בשורה משמחת, אבל יקרה. טיפול פורץ דרך בבית החולים אסף הרופא מצליח לגרום ל-90% מהמטופלים להחלים מאלרגיות מזון. הבעיה, הטיפול לא כלול בסל הבריאות. עולה 15,000 שקלים לכל אלרגן בנפרד. לא פשוט, לא זול. הארץ המודפס, הכנסת אישרה את החוק להחלשת היועמ"שית, בג"ץ הקפיא את החוק המגן על עריקים חרדים. אוקיי, הלאה. מקור, במשרד התחבורה בוחנים איך לצמצם הגעת ישראלים מחול לבחירות. יש פטנטים. מקור שמכיר מקרוב את הנפשות הפועלות במשרד התחבורה אמר להארץ, ליוסי ורטר, שפונקציונרים בצמרת המשרד מוטרדים. הם מוטרדים מכך שרבבות ישראלים עשויים לבוא לארץ כדי להצביע למפלגות שאינן תומכות בנתניהו. ולדבריו, דנים בפורומים הלא רשמיים על דרכים למנוע או לצמצם את הגעתן של טיסות סכר לפני הבחירות. והמקור ציין כי אין כרגע תוכניות פעולה מוגדרות בעניין, אבל השיחות מתקיימות ברמה של מה עושים, אה? אוקיי, ישראל היום, מהר לפני שיגמר. זהו היום האחרון של הכנסת ה-25. אומרת שרן השכל לשירית אביטן כהן, היום, בישראל היום, גסי רוח פוגעים במדינה, סוחטים את נתניהו עד הקצה. סגנית שר החוץ מתפטרת, חברת הכנסת שרן השכל נותנת לישראל היום רעיון היום. לא תהיה מכילה, היא אומרת, למי שתמך בחוק המעצרים. על הבוס לשעבר גדעון סער, הוא שיקר לי. הוא שיקר לעם ישראל. אני אביא קטעים מהרעיון הזה. כלכליסט, מחירי הדירות ירדו באחוז בחודשיים, השיעור הגבוה ביותר זה 8 שנים. דמרקר, הירידה החדה מאז 2018, מחירי הדירות נפלו באחוז בחודש. הירידה החדה מייצה את ירידת מחירי הדיור בשנה האחרונה ל2%. בבנק ישראל לא הביעו דאגה ממצב שוק הדיור עד כה, אבל הנפילה המהירה עשויה להטריד אותו. תל אביב משכה את המחירים מטה, צניחה של 2.3% בחודש. בירושלים נרשמה ירידה משמעותית, 1.8%. מדד המחירים נותר ללא שינוי. האינפלציה השנתית הגיעה ל1.6% בלבד. כך בדמרקר. גלובס אונליין, פיזור גלובלי, חשיפה לדולר, 7 המופלאות במשקל מופחת, הנוסחה שעבדה לאלטשולר שחם בגמל ביוני. למרות הירידות בשווקים בחודש יוני, החוסכים בגמל מסכמים חצי שנה חזקה, תשואות של כמעט 6% במסלול הכללי ו10% במסלול המנייתי. והמנהלים המצטיינים מתחילת השנה, כלל ביטוח בזכות החשיפה הגבוהה לישראל ולשבבים, והראל. אלטשולר שחם הצטיין ביוני. מעדיפים חברות שנהנות מהשקעות ב-AI כמו שבבים וחשמול. צפי המומחים להמשך, הביצועים העודפים של תל אביב הסתיימו. כך בגלובס שלי. ומגלובס אונליין אני עוברת לכלכליסט אונליין. המחירים יורדים, אבל משבר הדיור הבא כבר מתבשל. מגבלות בנק ישראל על הטבות המימון ילצו את הקבלנים להתחיל לחתוך מחירים. המדד ירד בשיעור דו-חודשי חד ביותר, כבר מזה 8 שנים, אלא שהקיפאון ביוזמות החדשות עלול ליצור מחסור. דווקא כשהפחתת ריבית ומס, מס רכישה, נמוך יותר, אלה עשויים להחזיר את המשקיעים לשוק. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
מדד המחירים לצרכן נותר ביוני ללא שינוי לעומת מאי, כך פרסמה אמש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התחזיות המוקדמות היו ירידה קלה של 0.1% במדד, לאור נתוני יוני האינפלציה יורדת ל-1.6% בלבד, זה הנתון הנמוך ביותר מזה 5 שנים. האינפלציה במאי הגיעה ל-1.9%, כעת כאמור ירדה קרוב לרף התחתון של יעד בנק ישראל, שזה בין 1% ל-3%, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים, אלה ירדו ב-5.2%, הלבשה והנהלה ירדו ב-2.7%, תחבורה 0.7%, ריהוט וציוד לבית ירד ב0.5%. מנגד, עליות מחירים נרשמו בסעיפי תרבות ובידור, זה עלה ב-1%, דיור עלה ב-0.7%, בריאות ב-0.6%, מזון 0.4%. אבל הכותרת היא, מדד מחירי הדירות צלל ב-1% בחודש אחד, והאינפלציה ירדה ל-1.6%. ועכשיו, בבקשה, הקשיבו קשב רב לסיפור הזה שחשף אמש גדי איזנקוט.
ברמה האישית כרמטכ"ל, היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה. אני גם אומר לו, יש סיכון קבוע לאזרחים, לחיילים, אבל זה לא דבר שנכון לעשות אותו. וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. אני תמיד
מסתכל... מה, אחד הבנים שלו שירת שם והוא רוצה לדאוג לו?
כן, כן, כן. זה מסביר חלק מההיסטריה שיש היום על ענייני הבטחה ודפוס הפעולה.
רגע, רגע, אני רוצה לחדד את הסיפור. זאת אומרת, אתה רמטכ"ל, קוראים לך באופן בהול ללשכת ראש הממשלה, אתה לא יודע למה אתה מגיע.
כן.
ואז אתה שומע שהוא רוצה להכניס רצועה שלמה
ברמת הגולן
מתחת
לבונקרים. אז אמרתי לו, זה אירוע הזוי, למה צריך לעשות את זה? וגם אמרתי לו, במקרה הבן שלי עושה פעילות על הקו ועושה מערבים שם, אין שום סיבה לעשות את זה. וכשצללתי
לו... ולא עובר לך בראש, אולי זה הבן שלו, אתה לא מבין למה?
רק אחרי שאני יוצא מהמשרד שלו ובודק עם סביבתו, אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי של סביבתו, ולכן התשובה הייתה לו...
מה זאת אומרת סביבתו, רגע? סביבתו זה רעייתו שמתקשרת?
לא בדקתי ממי הוא קיבל טלפונים ביממה הזו.
ואתה עושה את זה בסוף?
מה פתאום? אני מחזיר לו טלפון שאחרי שעתיים של בדיקות, אני אומר לו שזה הנחיה לא רצינית, לא הגיונית, וזה לא יקרה.
ומה הוא אומר לך?
הוא לא אוהב את זה.
כן, הוא אומר לך,
הוא
מתעקש?
הוא מתעקש, אני עקשן יותר גדול ממנו.
איזנקוט נזכר בימים כרמטכ"ל. את הדברים האלה הוא סיפר אמש, את הסיפור התמוה הזה, לדנה וייס, במהדורה המרכזית של חדשות 12. הוא לא מבין את המילה אחריות, הוא לא מבין את המילה דוגמה אישית, הוסיף איזנקוט על נתניהו. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, ראינו את זה אתמול בכנסת. למה הוא בורח מההצבעה? זה הנתניהו שאני מכיר, כי הוא חושב על קמפיין הבחירות. שיראה אותו מצביע להחלשת צהל. זה נתניהו קלאסי, אמר איזנקוט אתמול. בורח מאחריות, לא מכיר במושג דוגמה אישית. איזנקוט עוד אמר שהיעד שלו להגיע ל-64 מנדטים של מפלגות ציוניות ממלכתיות. אני משוכנע שאזרחי ישראל שאיבדו אמון בממשלה הזאת, כבר היום, יביאו להחלפת הממשלה הזאת. יש כבר היום בכל סקר רוב ציוני בולט להחלפת הממשלה הזאת. והרמטכ"ל לשעבר התייחס גם למתקפות מטעם גורמים בקואליציה נגד הרמטכ"ל הנוכחי, אייל זמיר, על רקע משבר כוח האדם בצבא. אסור שיניח את המפתחות, הוא אמר לו. הוא מפקד על צה"ל בזמן מלחמה, הוא צריך להוביל את הצבא, לממש את הייעוד שלו, גם אם יש לו ממשלה לעומתית.
103 FM הכותרות.
6:45 דקות, 44 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. רגע לפני שהכנסת הנוכחית מתפזרת, בליץ חקיקה נמשך. הלילה אושר החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה, מטרתו להרחיב את ההפרדה הקיימת כיום במוסדות להשכלה גבוהה. קודם לכן אישרה הכנסת את החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, קריאה שנייה ושלישית. גם הפעם ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה מתקפות נרחבות של הצבא האמריקני באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות בדרום איראן. מדיווחים שונים עולה כי הופעלו מערכות הגנה אווירית גם באזור הבירה טהרן, עד כה לא התקבלה הודעה רשמית בעניין. האיראנים ירו בתגובה על בחריין, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, בוחן מספר אפשרויות בהן פעולה קרקעית באזור הורמוז. מונדיאל, ארגנטינה הפילה לגמר. בתום מותחן ניצחה אלופת העולם המכהנת את אנגליה, 2-1, שער בתוספת הזמן. לאו מסי בישל את שני השערים שכבשה ארגנטינה. יום ראשון הקרוב, משחק הגמר. ארגנטינה תתמודד עם ספרד על התואר הנכסף. היום חם, גם לך, והטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו, אזור תל אביב, 25 מעלות, 76% לחות, בצהריים המקסימום 30 מעלות, 53% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
מיכאל האוזר טוב מהארץ מצייץ. בני גנץ מקבל בסקר חדשות 13, עוד דקה אני אדבר על הסקר הזה, רק 0.8% מהקולות. זה בערך 4 אנשים. הם ענו שהם יצביעו לגנץ. זה נתון שהוא בטווח הטעות הסטטיסטית. מיכאל שמש, מחדשות 13, גם אצלנו כאן, ב-103 FM, שיקרת לעם ישראל? יש רק פרט אחד חשוב שאתם צריכים לדעת על פסטיבל שרן השכל. היא תמכה לפני רגע בתקציב לשנת 2026, ובכך העניקה בתפקידה כחברת כנסת, כסגנית שר, תמיכה לכל פעולות הממשלה עד יום האחרון. גם כאן יש חוסר בושה, די מדהים. מיכאל שמש, על שרן השכל, על הרעיון שהיא נותנת היום לישראל היום. זהו, ועכשיו סקר חדשות 13.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי.
הסקר חדשות 13 פורסם אמש, והוא מעלה כאילו היו הבחירות נערכות היום, היה מגיע גוש אופוזיציה ל-61 מנדטים, בעוד שגוש הקואליציה בראשות בנימין נתניהו נותר עם 50 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות, 9 מנדטים. על פי נתוני הסקר, הליכוד בראשות נתניהו יציבה, 22 מנדטים, ישר של אייזנקוט, המפלגה השנייה בגודלה, 21 מנדטים, ירידה של 2 מנדטים מהסקר הקודם, ביחד עם בנט, נותרת, ביחד של בנט נותרה עם 15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות גולן עולה ל-11 מנדטים, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 10 מנדטים. יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, ש"ס עוצמה יהודית עם 7, הציונות הדתית עולה ל-6 מנדטים, חד"ש תע"ל 5, רע"מ יורדת ל-4 מנדטים. הרשימה של הנדל וטרופר עוברת לראשונה את אחוז החסימה, בעוד שבלד וכחול לבן של גנץ מתחתיו. לצד המפלגה היהודית ערבית החדשה מקום לכולנו, גם היא זכתה ל0.8%. מה יקרה אם בני גנץ ודדי סמחי וארדן ושקד ואדלשטיין התאחדו? כנראה שלא הרבה. גם אז הם לא עתידים לעבור את אחוז החסימה. Oh, oh, oh. שרן השכל נותנת היום ראיון גדול לשירית אביטן כהן בישראל היום, והיא אומרת נתניהו נשחט בגסות. אנחנו היינו צריכים להגיד עד כאן. היא מתפטרת בזעם הממשלה וגם ממפלגת תקווה חדשה. היא אומרת שר, גדעון שר, שיקר לי. על ראש הממשלה נתניהו, כואב לי. פשוט כואב לי עליו. בשנתיים האחרונות נתתי לראש הממשלה גיבוי מלא בתחום המדיני-ביטחוני, גם כשניסו לתקוף אותי. והיא גם אומרת שיאיר גולן עם 10 מנדטים מפחיד אותי. מי יושב במשרדי החינוך והפנים? זה מפחיד, צריך לדבר על זה. אז מתפזרים, זהו. מהרפורמה המשפטית שהוציאה מיליונים לרחובות, דרך טבח השיבה באוקטובר, משבר גיוס החרדים, ועוד הרבה חוקים שנועדו להבטיח את הישרדות הקואליציה. הכנסת ה-25 מסיימת את אחת הקדנציות הסוערות, הדרמטיות, המטלטלות שידעה הפוליטיקה הישראלית. חבר הכנסת דן אילוז נותן ראיון לפודקאסט של ויינט, 121, הפודקאסט הפוליטי של ויינט. הוא אומר שההתנגדות הפומבית הנחרצת שלו לפטור מגיוס לציבור החרדי הפכה אותו לסדין אדום עבור החברים. הובילה אותו אתמול להודיע רשמית על פרישה מהליכוד. לדבריו, טבח השבעה באוקטובר כמעט הוביל להדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו שבועות ספורים לאחר תחילת המלחמה. אילוז אומר שלפחות שליש סיעה בליכוד שידעו שהדבר הנכון למדינת ישראל הוא שההנהגה תתחלף. לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה, אלא באי אמון. והסיבה היחידה אגב שזה לא הצליח, כי לא היו מספיק מספרים. אלא כי רבו, מי צריך להיות ראשון, מי צריך להיות הבן אדם שיחליף אותו. לפחות שליש סיעה הייתה מוכנה למהלך דרמטי. זה ירד לחלוטין אבל מהשולחן, בעיקר כשגדעון סער נכנס לקואליציה. כי אז הוא הפך את כל הסיפור למורכב הרבה יותר. אבל זה כנראה משהו שהיה באוויר הרבה מאוד זמן. אם היו מסכימים על מי יניק את הליכוד אחריו, אז נתניהו היה מודח? שואלת מורן אזולאי, כנראה שכן. אבל חשוב לי גם להגיד, זה אומר ששני שליש היו נאמני נתניהו גם בזמן אמת. עכשיו כאמור חבר הכנסת דן אילוז אומר כי קו השבר שגורם לא לעזוב את המפלגה זה מה שהוא מכנה הכניעה המתמשכת לחרדים. בקדנציה הבאה 100% מרשימת הליכוד יהיו מוכנים לזרום עם הכניעה לחרדים. באוקטובר 24, בעקבות ההתנגדותו לחוק למימון מעונות לילדי משתמטים חרדים, הוא זכה לפנייה מבנימין נתניהו. הוא גדרה בהמשך כשיחת צעקות. זאת הייתה שיחה קשה מאוד ומשחזר. אחר כך דלף לתקשורת, ערוץ 14. לא על ידי, כי זה כתב שנוהג לקבל הרבה מאוד מידע מלשכת ראש הממשלה. ואתה הצלחת להשחיל מילה בשיחה הזאת, מורן אזולאי שואלת מוויינט? הבהרתי, בצורה ברורה, שנבחרתי לכנסת כדי לייצג דרך מסוימת. ואחד הדברים בשיחה שהודלפו לתקשורת היה, מי אתה חושב שאתה בכלל? אז אני חבר כנסת בישראל, ותפקידי הוא לפקח על עבודת הממשלה. הוא גם נשאל, אתה תלך עם יולי אדלשטיין? הוא אומר, לא, אני לא הולך עם אף אחד כרגע. לא רציתי להיות מחויב למסגרת אחרת לפני שאני מסיים את הקדנציה. אז זהו, מתפזרים. כל כך הרבה דיו נשפח על הקדנציה הזאת של הכנסת ה-25. היום, בפועל, תגיע לסיומה. עד כאן אנחנו. תודה לאחיעד לוק על העריכה, לאחראית השידור, שקד מורג, לאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו, ניסי משאל וענת דודוב. 9-11, אלי יוחנה ורון קופמן. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות של הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ותוכלו להאזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. אני אחזור אליכם יום ראשון, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.